משקלים, דף ט"ז, מתחילים בעזרת השם, 13 שורות מלמעלה, במילים ונגנז פיתום של שמן המשחה, לפי גרסת הגר"א. במשך כל שנות הגלות, עם ישראל ממתינים ומייחלים לבואו של המשיח, מלך המשיח. האם פעם התעמקנו מה המשמעות של המילה משיח? איזה מין תואר זה? משיח זה אחד שמשכו אותו, מרחו עליו שמן המשחה. כדי להמליך מלך מזרע דוד המלך, צריך למשוח אותו בשמן המשחה, למושכה לגדולה. גם כהנים גדולים היו ממליכים על ידי שמן המשחה. ועוד, למדנו בברייתא שבבית מקדש היה הרי הכלי שבו היה השמן המיוחד הזה, שמן המשחה, ויושיהו המלך לקראת חורבן בית המקדש הראשון נתן הוראה וגנזו את ארון ברית השם ועוד שלל דברים, וביניהם את הפיתום של שמן המשחה. בעקבות הדברים שעסקנו בעניין שמן המשחה, מביאה הגמרא כיצד, הכוונה איך היו מייצרים, מפתמים את שמן המשחה. הפסוק אומר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ואתה קח לך בשמים ראש, הכוונה ראש הבשמים, בשמים משובחים. איזה בשמים ואיזה כמות? אז כאן מגיע פירוט. הבושם מור דרור, קח ממנו 500. כאן הביור 500, הכוונה מהמשקל שנקרא מנה. כל מנה במידות זמננו זה בערך 425 גרם, או יש אומרים 480 גרם. כלומר חצי קילו בערך. אז כאן מדברים על 500 מנה. ממור דרור, וכנמון בסם ממנו תיקח מחציתו, חצי ממור דרור. אל תיקח ממנו 500 אלא חצי, 50 ו-200, בסדר? אז סך הכל יש לנו 500 ועוד 250, 750 מנה. לא רק זה, כך גם וקנה בוסם, כמה תיקח ממנו? 50 ו-200. אז היה לנו 750 מנה, הוספנו עוד 250, סך הכל 1,000 מנה. וקידה, כמה ממנו תיקח? 500 בשקל הקודש. אז יש לנו, היה לנו 1,000, הוספנו עוד 500, סך הכל אומרת הגמרא, שאין 1,500 מנים. מאוד מעניין להרחיב, שזה דעת התלמוד הירושלמי. בתלמוד הבבלי, התלמוד בבלי חולק על דברי התלמוד הירושלמי, ובמסכת קריטות, דף א' עמוד א', מביא התלמוד בבלי שהסך הכל הוא ב-250 מנה יותר. במקום 1,500 מנה זה 1,750 מנה, והרמב״ם פוסק להלכה כמו דברי התלמוד הבבלי. בכל אופן, התלמוד ירושלמי סובר שהכמות סך הכל של כל הסממנים, של הבשמים של השמן המשחה, היה 1,500 מנים. 1,500 מנים, זה יוצא בערך 750 קילו, משהו כזה. אם אנחנו לוקחים 1,500 מנה, שכל מנה זה משהו בסביבות 480 גרם, זה קרוב ל-750 קילו. כמות גדולה מאוד של סממנים. איך מפתמים את כל הכמות הזאת? בשביל זה לוקחים שמן זית. מפתמים את זה בשמן זית. השמן זית הוא בסוף אמור להיות השמן המשחה. שפיתמו את השמן זית מהכמות האדירה הזאת של הסממנים. כמה הכמות של שמן זית לוקחים? שמן זית, הכמות הוא הין. הין של תורה זה 12 לוג. אנחנו יודעים שכל לוג הוא בערך 345 סמק, זה לפי דעתו של רבי חיים נאי זה 345 סמק, לפי דעתו של החזון איש זה 600 סמק, פה יש לנו 12 לוג, אז לפי רבי חיים נאי 4 ליטר 140 סמ"ק, לפי החזון איש, 7 ליטר ו-200 סמ"ק. בוא נאמר 8 ליטר. אתה צריך לפתם בו 750 קילו של סממנים. זה, זה, זה בטל, זה, זה, לא, לא נשאר כלום מהשמן. איפה, איפה יישאר לך שמן המשחה? בכל זאת, בו שולקין את כל העיקרים, את כל הבשמים, אלה הם דברי רבי יהודה, ומיד הוא יגיד את הנס הגדול שהיה ב, ב, בדבר הזה עצמו, שהצליחו לפתם כמות כל כך גדולה של סממנים, ולהכניס את הריח שלהם בתוך השמן זית המועט הזה, ובכל זאת זה הצליחו לפתם ככה את שמן המשחה, חידוש גדול. רבי יוסי אומר, שולקן היה במים, קודם כל היו שולקים את הבשמים במים, כדי שהבשמים יהיו ספוגים כמו שצריך במים, ורק אחר כך נותן שמן על גביהן, והשמן לא היה נספג, כי כבר הסממנים היו ספוגים לגמרי במים, רק הוא היה מעל הסממנים. מי שהיה קולט את הריח, ברגע שהשמן קלט את הריח של הבשמים, אז את כל ה-12 לוג של השמן היה מעבירו מעליהם, כדרך שהפתמים עושים. כמו שכשאלה רוצים לפתם שמן ולהכניס בו ריח של בשמים, אז הם קודם כל שורים את הבשמים במים, ואז שמים שמן, שורים את זה בשמן, ואז השמן סופג את הריח של הבשמים. איך אנחנו רואים שצריך לעשות כמו שהפתמים עושים? הדאוד הכתיב שמן משחת קודש, וגומר ההמשך כתוב רוקח מרקחת מעשה רוקח, כמו הרוקחים, כמו שהפתמים מפתמים את השמן שלהם, ככה צריך לפתם את השמן המשחה. אז לפי דבריו של רבי יוסי, הדברים יותר מתחברים אל הלב, שהיה 12 לוג שמן, ואתה מפתם כמות כל כך גדולה של סממנים, של בשמים בשמן הזה, איך נשאר לך עדיין שמן? כיוון שהסממנים לא סופגים כלום מהשמן, אחרי שהם כבר ספגו לגמרי מהמים, רק נותנים ריח בשמן. אבל לפי דבריו של רבי יהודה, שהוא סובר שלא היו קודם כל שורים את הסממנים במים, אלא ישר היו שורים את זה בשמן, אז השמן לכאורה היה צריך להיבלע בתוך הסממנים ולא להישאר ממנו כלום, אז איך נשאר אחרי זה שמן המשחה? תענה רבי יהודה ברבי אילאי, שמן המשחה שעשה משה במדבר, בעצם כל שמן המשחה שהיה ושיהיה לדורות, זה אותו שמן המשחה שעשה משה רבינו במדבר. מעשה ניסים נעשה בו מתחילה ועד סוף. שמתחילה, כמה שמן יש? לא היה בו אלא 12 לוג, שנאמר שמן זית הכמות הין, הין זה 12 לוג. עכשיו, תעשה חשבון. לסוך את העיקרין, את כל הבשמים, זה הרי הגענו לחשבון, נאמר שזה רק 700 קילו, בסדר? לא 750, כדי שככה נהיה לפי הדעות שסוברים, הכמות מועטה יותר, מה זה הכוונה מנה במידות של זמננו. נאמר שזה 700 קילו. אתה מבין מה זה לקחת, אפילו לדעתו של החזון ניש, בערך 7 ליטר, ולשרות ב-7 ליטר שמן, לשרות בו כמות כל כך גדולה של איך אמרנו, 700 קילו של סממנים, זאת אומרת, זה 100 קילו לכל ליטר שמן. זה הרי, על פי דרך הטבע, זה צריך להיות בטל. איך אומרים? בטל ב-100. איך ייתכן שזה בכל זאת הצליח להישאר מזה משהו? הרי מתחילה לא היה בו אלא 12 לוג, שנאמר שמן זייטין. אם לסוך בו את העיקרין לא היה בו סיפק. אפילו למרוח על הבשמים קצת שמן, כדי שכל השמנים, כל הבשמים יהיו ככה ספוגים קצת בשמן, גם זה לא היה מספיק. על אחת כמה וכמה, שהרי היו צריכים לעשות את זה על גבי האש, לפתם את זה על גבי האש. אז אם כן, יש קצת, זה מתעדה. שהאור בולע. וגם חלק נבלע בעצי הבשמים. העצים הרי בולעים, אז איך אתה יכול אחר כך להוציא את כל שמן המשחה ששמת בסממנים? אתה לא יכול, כי חלק מזה נספג בתוך הסממנים בעצמם. וחוץ מזה, והיורה, הרי הסיר בעצמו, היא גם בולעת. אז אם כן, איך ייתכן שישאר בכלל משהו מה-12 לוג הזה, של השמן המשחה? ולא רק שנשאר מזה, אלא ממנו נמשכו המשכן וכל כליו של המשכן. השולחן שהיה בתוך ההיכל וכל כליו. אם זה הבזיחים וכדומה. המנורה וכל כליה. זה לגבי כלי הקודש. וממנו נמשכו אהרון כהן גדול ובניו, לא פעם אחת, אלא כל שבעת ימי המילואים, שזה היה בסוף חודש אדר, לפני הקמת המשכן בראש חודש ניסן, וממנו, מהשמן של משה רבנו, נמשכו בעתיד, זאת אומרת, אחרי משה רבנו, כל הכהנים גדולים, וכן מלכים, חלקם, כולם משכו אותם מאותו שמן המשחה, והיה מספיק, ולא רק שהיה מספיק, כמו שמיד נראה. עכשיו, איזה מלך צריכים למשוח בשמן המשחה? מלך בתחילה, מלך שהוא בעצמו מכתירים אותו להיות מלך, שהוא לא מקבל את המלכות בירושה מאביו, הוא טעון משיחה, אבל אם הוא מלך בן מלך, שהוא קיבל את המלכות בירושה מאביו, אין טעון משיחה. אבל כהן גדול, אפילו אם הוא בן כהן גדול, אפילו עד 10 דורות רצוף, טעון כל כהן גדול וכהן גדול משיחה בפני עצמו. אז אם השתמשו כל כך הרבה עם השמן הזה, ותראה את הנס, כולו, כל ה-12 לוג שמן המשחה ממשה רבנו במדבר, עדיין קיים בשיעור שלו לעתיד לבוא, עדה ודכתיב, שמן משחת קודש יהיה זה, 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 זין, זה, זה, זה גימטריה 7, היי, זה גימטריה 5, ביחד 12, לי, יש 12 לוג, למתי? לדורותיכם, לנצח, גם לעתיד לבוא, הוא יהיה קיים בשלמותו, למרות שעל פי דרך הטבע היה צריך להיחסר ושלא יישאר ממנו כלום, עוד לפני שבכלל יצרו ממנו שמן, עוד לפני שצריכו לפתה ממנו שמן המשחה, הוא כבר היה צריך להיגמר ולהיבלע בסמים עצמם, ובאסיר ולהתעדות. בכל זאת היה בו נס גדול, שכל ה-12 לוג עדיין נשארו. טוב, אז אם כן, התעסקנו עם השמן המשחה, איך מייצרים אותו. עכשיו אנחנו נעבור למלכים שמשכו אותם בשמן המשחה. איך ממליכים את המלכים? איך מושכים עליהם את שמן המשחה כדי להמליך אותם למלכותם? אין מושכין המלכים אלא על גבי המעיין. שנאמר, דוד המלך מצווה, כשביקש שימליכו את בנו שלמה, והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי, והורדתם אותו אל מעיין גיחון, זה הכוונה מעיין השילוח, ומשך אותו דווקא שם, דווקא על גבי המעיין, שם משך אותו צדוק הכהן ונתן הנביא למלך על ישראל. הפסוק הזה מלמד אותנו שכשרוצים להמליך מלך, למשוח אותו בשמן המשחה, צריך דווקא לעשות את זה על גבי המעיין. אבל נשאלת השאלה, רגע, שלמה המלך היה בנו של דוד, אז למה בכלל צריכים למשוח אותו בשמן המשחה? הרי אין מושכים מלך בן מלך, אלא מפני מה נמשך שלמה המלך? הוא הרי היה בנו של דוד המלך. ותרץ את הגמרא, יש מקרים שבהם כן מושכים מלך, למרות שהוא קיבל את הירושה מאביו, את המלכות מאביו. במקרה שיש איזשהו ויכוח על המלכות שלו, יש עוררין על המלכות שלו, וכאן היה עוררין על המלכות של שלמה המלך. מפני מחלוקתו של אחיו אדוניהו, שהוא היה בן חגית, שהוא טען לכתר, הוא חשב שהוא צריך למלוך, וכדי לחזק את מלכותו של שלמה מול אחיו אדוניהו, שהיה אחיו מאבא, אז משכו את שלמה המלך בשמן המשחה. היה מלך נוסף שהוא היה בן מלך ממלכי בית דוד, שבכל זאת משכו אותו בשמן, משכו אותו בכל זאת. מי זה היה? יואש, הוא היה בנו של אחזיהו המלך. מפני מה משכו אותו? מפני עתליהו. עתליהו הייתה אמו של אחזיהו. הרי יואש היה בן אחזיהו, הוא היה צריך להיות מלך אחרי אחזיהו. אבל העניין היה שאימא של אחזיהו, היא רצתה למלוך על עם ישראל. אבל ילכו והמליכו את יואש, ולמרות שיואש היה מקבל את המלכות מאביו אחזיהו, בכל זאת, מכיוון שהיה עוררין של הסבתא, כן, של עתליה, בשביל זה היו צריכים למשוח אותו בשמן המשחה. יואחז, הוא גם כן היה ממלכי בית דוד, הוא היה בנו של יאשיהו המלך. למה היו צריכים למשוח אותו? אותו לא משכו בשמן המשחה, כמו שהגמרא מיד תגיד, אבל למה בכלל היו צריכים למשוח אותו באיזשהו שמן שאיתו ממליכים? הרי הוא קיבל את הירושה של המלכות מאביו יאשיהו. התשובה היא, מפני יהויקים אחיו שהיה גדול ממנו שתי שנים. אז היה מצופה שהמלכות תהיה לך היותר מבוגר, יויקים, אבל בכל זאת הקדוש ברוך הוא בחר להמליך את יואחז, אז לכן, כיוון שהייתה פה איזושהי, היה פה איזשהו ערעור על המלכות של יואחז, בשביל זה משכו אותו, אמנם לא בשמן המשחה, זה היה שמן הפרסמון, כמו שהגמרא מיד תגיד, כי באותו זמן כבר גנזו את שמן המשחה. יואחז היה בנו של ישיהו, שישיהו עצמו הוא זה שגנז את שמן המשחה. משכו אותו באיזשהו שמן, בשמן הפרסמון. את יהו, יהו המלך, הוא בכלל מסוג אחר של מלכים, זה מלכי בית ישראל. עד עכשיו דיברנו על מלכים מזרו של דוד המלך, שהם היו מלכים, שלמה המלך היה מלך על כל עם ישראל. אבל הבנים של שלמה, מרחובעם והלאה, היו מלכים רק של יהודה, בנימין, והיה מלך אחר, שזה היה מלך של כל העשרה שבטים האחרים. התחיל מרובעם בן נבט, אחר כך זה עבר עוד מלך ועוד מלך, הם היו נקראים מלכי ישראל. שבזמנו של בנו של שלמה, זאת אומרת היה ככה, מלכותו של דוד המלך ושלמה המלך היה על כל עם ישראל. בזמן של בנו של שלמה התפצלה מלכות ישראל, חלק היה מלכי בית יהודה וחלק היה מלכי בית ישראל. היה רחובעם, בנו של שלמה היה מלך של יהודה ושל בנימין, וירובעם בן נבט היה מלך הראשון של עשרת השבטים. דווקא כאן כשאנחנו מדברים על יהו, הוא היה מלך ישראל. מלכי ישראל בדרך כלל לא היו מושכים בשמן המשחה. תכף הגמרא תגיד גם שהוא נמשך בשמן הפרסמון, לא בשמן המשחה. ובכל אופן, משמע בכלל צריכים למשוך אותו בשמן. מפני יורם, כי הוא לקח את המלוכה מיורם בנו של אחאב המפורסם. והקדוש ברוך הוא ציווה להמליך את יורם ולא, למליך את יהו ולא את יורם, אז מכיוון שהיה פה איזשהו ערעור, לכן היו צריכים למשוח אותו בשמן המשחה. שואלת הגמרא, איך יכול להיות בכלל שמשכו את יהו? לא כן כתיב על דוד המלך, קום משחהו, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא, את דוד המלך, כי זה הוא. מה זה בא ללמד אותנו המילים זה הוא? זה וזרעו, דוד המלך וזרעו, מלכי בית דוד, טעון משיכה, ואין מלכי ישראל טעונן משיכה, אז איך אתה מושך את יהו? אז הגמרא תכף תתרץ שזה היה בשמן המשחה ולא, שזה היה בשמן הפרסמון ולא בשמן המשחה. אבל כדי לתרץ את הצירות הזה, הגמרא שואלת שאלה גם על יואחז, שכתוב שאותו משכו מפני יויקים אחיו, שהיה גדול מנו שתי שנים. נשאלת השאלה, הרי שניהם היו בנים של יושיהו, אז איך ייתכן שבכלל יכלו למשוח את יואחז בשמן המשחה? ולא יושיהו אביהם גנזו לשמן המשחה. אז מתרצת הגמרא, אלא עדה אמרה, זאת אומרת, באיזה שמן משכו את יואחז? בשמן הפרסמון נמשך. אז אותו דבר, גם התשובה לגבי, השאלה לגבי מה ששאלנו על יואש, איך הוא נמשך, התשובה היא, שזה היה בשמן הפרסמון ולא בשמן המשחה, כי באמת מלכי ישראל לא היו מושכים בשמן המשחה. עוד אומרת הגמרא, כשבאים למשוח בשמן המשחה, אז יש שני כלים. יש קרן, שאיתו בדרך כלל היו מושכים את המלכים, ויש פח. זאת אומרת, לוקחים מהכלי הגדול, או על ידי קרן, כלי בצורה של קרן, שזה צר מלמטה ורחב מלמעלה, או על ידי פח של שמן. נותנת הגמרא הוראה, אין מושכים המלכים אלא מן הקרן. היו שניים שלא נמשכו מן הקרן. מי הם היו? שאול ויהו. נמשכו מן הפח, כמו שהפסוק אומר אצלם. ולכן באמת, הייתה מלכותן מלכות עוברת, לא נמשכה המלכות שלהם. אבל דוד ושלמה, שהם נמשכו מן הקרן, הייתה מלכותן מלכות קיימת לזרם אחריהם עד עולם. עוד הורה, אין מושכין כהנים מלכים. אם רוצים להמליך מלך כהן, למרות שכהנים, אם הם נהיים כהנים גדולים, אפשר למשוח אותם בשמן המשחה, אם הם נהיים מלכים, לא מושכים אותם בשמן המשחה. אמר רבי יהודה, או רבי יהודה, אנטון דריה, אומרים שזה על שם מקום שהוא היה גר שם. כך כינו אותו. למה לא מושכים מלכים כהנים בשמן המשחה? על שם לא יסור שבט מיהודה. זאת אומרת שהמלכות בית דוד צריכה להיות דווקא בשבט יהודה, ולא אצל הכהנים משבט לוי. מקור נוסף לזה, אמר רבי חייא בר עדה, הפסוק אומר על המלך, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל, ובסמוך לזה מה כתיב בתרי, מה כתוב אחר כך? לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק. זאת אומרת שכהנים לא יכולים להיות מלכים. פסוק אומר בדברי הימים על הבנים של יושיהו המלך. ובני יושיהו זכה שהיו לו שלושה בנים ונכד אחד שהיו מלכים ממלכי בית דוד. נגיד את הקודם את הסדר של המלכים שהיה סוף המלכות בית דוד, בזמן חורבן בית ראשון. הארבע מלכים האחרונים היו יואחז, יויקים, בנו של יויקים יחוניה, אחר כך אח של יויקים, דהיינו הדוד של יחוניה, צדקיהו. אלה היו ארבעת המלכים האחרונים של מלכי בית דוד, בזמן חורבן בית המקדש הראשון. פסוק אומר על הבנים של יושיהו, ששלושה מתוכם היו מלכים, ובני יושיהו, הבכור יוחנן, תכף הגמרא תגיד שזה הכוונה, מי שקוראים לו יואחז, השני יויקים, השלישי צדקיהו, הרביעי שלום. הגמרא תסביר שבעצם השלישי והרביעי זה אותו בן אדם. השלישי צדקיהו והרביעי שלום, שניהם זה אותו בן אדם. הגמרא תסביר מה הכוונה. למה קוראים לו גם שלישי וגם רביעי, ולמה יש לו שתי שמות. מביאה הגמרא. אמר רבי יוחנן, מה שאנחנו יודעים שהיה מלך ישראל, בנו של יושיהו, יואחז, שהמליכו אותו ומשכו אותו, בגלל שהמליכו אותו לפני אחיו המבוגר ממנו, יויקים. אמרנו שיויקים ויואחז היו שניהם הבנים של יושיהו, ומשכו בשמן את יואחז. למה? מכיוון שהיה לו אח מבוגר ממנו בשתי שנים, שקראו לו יויקים, אבל דילגו על יויקים והמליכו אותו למלך. דרך אגב, בסוף זכה יויקים שלא רק הוא היה מלך, אלא גם הבן שלו היה מלך אחריו. בכל אופן, אבל מכיוון שהמליכו את יואחז לפני יויקים, אז משכו אותו בשמן המשחה. מביאה הגמרא שאותו יואחז בפסוק קוראים לו יוחנן. אמר רבי יוחנן, האמורה, הוא יוחנן שהיה מלך, בנו של יושיהו, הוא אותו אחד שנקרא יואחז. שואלת הגמרא, והכתיב הבכור יוחנן, אנחנו יודעים שהבן הבכור של יושיהו לא קראו לו יוחנן. עונה הגמרא, מה שכתוב בכור, הכוונה בכור למלכות, שהוא היה הראשון מבין האחים שהיה מלך. אותו דבר, השם השלישי והרביעי, כתוב, השלישי צדקיהו, הרביעי שלום. אמר רבי יוחנן, זה אותו בן אדם. הוא שלום, הוא צדקיהו. שואלת הגמרא, איך ייתכן? והכתיב השלישי צדקיהו והרביעי שלום, זאת אומרת שזה שני אנשים שונים. אומרת הגמרא, לא. השלישי לתולדות, הוא היה בן השלישי, בין הסדר של האחים, והרביעי למלכות, הוא היה המלך הרביעי. למה? כי לפניו היה בנו של יהויקים אחיו, שקראו לו יחוניה, ורק אחר כך נהיה צדקיהו מלך. עכשיו, למה צדקיהו ככה נקרא בשם הזה? כיוון שכשלקחו אותו בשבי, שמו אותו במאסר, ולא עלינו נקרו את עיניו, והוא צידק עליו מידת הדין, לכן הוא נקרא צדקיהו. למה הוא נקרא שלום? שלום זה הכינוי שלו, שבימיו שלמה מלכות בית דוד. הוא היה המלך האחרון, ואז פסקה מלכות בית דוד. צדקיהו המלך היה המלך האחרון. ריש לקיש אמר, בעצם גם השם צדקיהו וגם השם שלום, שניהם כינויים של האדם הזה. והאמת היא, לא שלום אב השמי ולא צדקיהו אב השמי. שניהם כינויים, אלא מה שמו? מתניה שמו. הדאו דכתיב, מה שהפסוק אומר, וימלך מלך בבל את מתניה, דודו של יחוניה, שהוא היה מלך אחד לפני זה, היה יחוניה. אחרי שיחוניה היה מלך, לקחו בן נוסף של יושיהו את מתניה, תחתיו, ויסב את שמו צדקיהו. מלך בבל שינה את השם שלו לצדקיהו. טוב, חוזרים חזרה לנקודה הכי קדושה שיש ביקום, שזה קודש הקודשים, ובתוך קודש הקודשים, ארון ברית השם. סתם ככה דבר מאוד מעניין, שואלים, תגיד, מה הדבר הכי קדוש שיש? אז מה כולם אומרים? המקום הכי קדוש, ארץ ישראל, בתוך ארץ ישראל, ירושלים, בתוך ירושלים, בית המקדש. בתוך בית המקדש יש את קודש הקודשים. ומה יש בתוך קודש הקודשים? ארון ברית השם. ומה יש בתוך ארון ברית השם? התורה הקדושה. זה חיזוק. כי בית מקדש בינתיים אין לנו עדיין, אבל את התורה יש לנו. אז נדבק בה בכל כוחותינו בעזרת השם. זה הדבר הגדול ביותר. אין לנו שיעור, אלא התורה הזאת, שהתורה היא הדבר הגדול ביותר. בתוך ארון ברית השם הניחו את שתי לוחות הברית. לא יאומן כי יסופר. אותם לוחות שמשה רבנו הוריד בידיו על הר סיני, שהקדוש ברוך הוא בעצמו הביא אותם לעולם, אותם לוחות היו מונחות בתוך ארון ברית השם. עכשיו היה, בזמן שכולנו מציינים את חג השבועות, אז קיבלו שתי לוחות, אבל הלוחות האלה השתברו. הם לא נשארו בידינו הלוחות האלה. הם נשארו, אבל שבורות. אחר כך משה רבנו עלה בחזרה, וקיבל לוחות חדשות, לוחות שניות. מוצאי יום הכיפורים הוא הוריד אותם. מביאה הגמרא, איך הצליחו להכניס את שתי הלוחות הראשונות, שתי הלוחות השניות, בתוך ארון ברית השם. אז קודם כל בוא נראה מה המידות של האורך, הרוחב, של ארון ברית השם. אמר רבי יוחנן, אנחנו יודעים שארון ברית השם היה אורך שתי אמות וחצי, על רוחב אמה וחצי. עכשיו, כמה זה כל אמה? יש שלושה סוגי אמות. יש אמה קטנה, שזה אמה של חמישה טפחים. יש אמה בינונית, שזה אמה של שישה טפחים. יש אמה גדולה, שזה אמה של שישה טפחים וחצי אצבע. כאן מביאה הגמרא, אמר רבי יוחנן, כשמדברים על האמות, מידה של האורך והרוחב של הארון, מדברים על אמה בינונית. באמה של שישה טפחים היה הארון עשוי. והוא הולך לשיטתו של רבי מאיר במסכת כלים. מן תנה שהארון באמה של שישה טפחים, דעתו של רבי מאיר היא. דתנן, רבי מאיר אומר במסכת כלים, כל האמות, גם של בית מקדש עצמו, וגם של הכלים של בית המקדש, היו באמות בינוניות. לא אמות קטנות של חמישה טפחים, לא אמות גדולות של שישה טפחים ועוד חצי אצבע, אלא בינוניות של שישה טפחים. רבי יהודה לעומת זאת אומר, אמנם אמות הבניין, שאתה מדבר על הגודל של בית מקדש עצמו, הקירות של בית המקדש, השטח של בית המקדש, זה באמת שישה. אבל האמות של הכלים של בית המקדש, כמו הארון, זה היה באמה של חמישה טפחים. בדעה של רבי יהודה אנחנו נתמקד בהמשך, אבל קודם כל נתמקד בדעתו של רבי מאיר. על דעתי דרבי מאיר, דו אמר, שאמר, באמה של שישה טפחים היה הארון עשוי. ואנחנו יודעים שהארון אורכו היה כמה? 2.5 אמות אורכו. אז אורכו של ארון 15 טפחים. דכתיב אמה 2.5 אורכו. יש כאן שתי אמות. אז אמתה אשיתה. אמה אחת היא שישה טפחים. ועוד אמתה עוד אשיתה. עוד אמה עוד שישה טפחים. אז סך הכל זה 12 טפחים. ועוד פלגות אמתה עוד חצי אמה. חצי אמה של שישה טפחים, חצי מזה זה שלושה טפחים, תלתה. אז אם כן, אנחנו מדברים פה על 15 טפחים, שישה טפחים ועוד שישה טפחים ועוד שלושה טפחים. זה האורך. תכף נדבר גם על הרוחב, שזה היה אמה וחצי, סך הכל תשעה טפחים. תכף נדבר על זה. עכשיו מדברים קודם על האורך. האורך 15 טפחים, והיו צריכים להכניס בתוכו, ארבעה לוחות היו בו, שניים שלמים הלוחות האחרונות, ושניים שבורים הלוחות הראשונות. דכתיב, הפסוק אומר, ויכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, ואז כתוב, אשר שיברת, ואחר כך כתוב, ושמתם בארון. זאת אומרת, גם אשר שיברת, שזה הלוחות השבורות הראשונות, וגם שם טעם בארון. זאת אומרת ככה, כתוב ויכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. מדברים פה על הלוחות השניות, שהקדוש ברוך אומר למשה רבנו, תשמע, אני הולך לכתוב עכשיו על הלוחות הבאות, גם את מה שהיה כתוב על הלוחות הראשונות, אבל כתוב, הסמיכו לזה אשר שיברת, גם את הלוחות שאתה שיברת, ואת שניהם, גם את הלוחות שאני עכשיו הולך לכתוב, וגם את הלוחות אשר שיברת, ושמתם בארון, את כל הלוחות, את ארבעה הלוחות. אז אם כן, מה הגודל של הלוחות? לא יאומן כי סופר. הלוחות שאנחנו מכירים שירדו מהשמיים על הר סיני, היה להם מידות גשמיות של העולם הזה. הלוחות היו אורכם, הגובה שלהם היה שישה טפחים, ורוחבם שלושה טפחים. עכשיו אנחנו רוצים להכניס את הלוחות לתוך הארון. האם יש מקום להכניס את כל הארבע לוחות? בוא נבדוק. תן רוחבן של לוחות. הרוחב של כל לוח מהלוחות היה שלושה טפחים. ויש לנו שניים של הלוחות הראשונות השבורות, ועוד שניים של הלוחות האחרונות השלמות. אז כך, תן רוחבן של לוחות, שזה כל לוח זה שלושה טפחים, יש לנו ארבע כאלה, אז יש לנו סך הכל 12 טפחים, לאורכו של ארון שהוא 15 טפחים, נשתייר שם שלושה טפחים, 15 פחות 12, זה יוצא שלושה טפחים. עכשיו, צריך לדעת שה-15 טפחים, האורך של הארון, זה כולל האובי של הארון עצמו. אז כמה האובי של הארון? תן מהם חצי טפח לכל כותל. הקיר עצמו, האובי של הדופן היה חצי טפח. אז אם כן, יוצא שיש לנו בשני הצדדים חצי טפח, אז עוד טפח שלם, חצי בצד אחד, חצי בצד השני, האובי של הקיר. אז יורד לנו מהשלושה טפחים האלה, טפח אחד על האובי של הארון עצמו. כמה נשתייר? שני טפחים. אז אם כן, יש לנו 15 טפחים, מורידים טפח אחד, חצי טפח הקיר הימני וחצי טפח הקיר השמאלי, ואז יש לנו השטח הפנימי, מה שנקרא נטו, של 14 טפחים רוחב, מכניסים בתוכו 12 טפחים את כל הרוחב של הלוחות, נשאר לנו עוד רוחב של שני טפחים בצד. הם עשו בשני טפחים האלה בצד, לספר תורה. במשך ה-40 שנה בהמשך שעם ישראל עוד היו במדבר, כתבו והשלימו את הספר תורה, ובהמשך הניחו אותו גם כבתוך הארון לצד הלוחות. עד פה דיברנו על אורכו של הארון שהיה 15 טפחים. עכשיו מדברים על רוחבו של הארון, כמה הוא היה? 9 טפחים, דכתיב. הפסוק אומר שזה היה אמה וחצי אמות רוחבו. אז אמה אמתה, כמה זה רוחב של אמה? השיטה, 6 טפחים. ופלגות אמתה, כמה זה חצי אמה של 6 טפחים? 6 טפחים נחלק לשניים, תלתה, 3 טפחים. אתה לוקח 6 טפחים ועוד 3 טפחים, סך הכל 9 טפחים, אז הרוחב זה 9 טפחים. עכשיו, תן אורכן של לוחות. שהלוחות, האורך שלהם, הגובה שלהם היה 6 טפחים. תן אותם לרוחבו של ארון שהיה 9 טפחים. נשתייר, הורדת מ-9, 6 טפחים, נשתייר שם 3 טפחים. עכשיו אנחנו יודעים שהקיר עצמו של הארון היה חצי טפח. חצי טפח מכותל לכאן, וחצי טפח מכותל לכאן. לכותל זה. חצי טפח מכאן לכותל זה, וחצי טפח מכאן לכותל זה. זאת אומרת, יש לך טפח שלם שהוא לקירות. הקדמיות והאחוריות, יש לנו ימין, שמאל, קדימה ואחורה. אז כאן כשאנחנו מדברים על הרוחב, אנחנו מדברים על הקדימה ואחורה, זאת אומרת, הקיר עצמו היה חצי טפח, שתי קירות, טפח שלם תופס, היה לנו 9 טפחים, 6 ללוחות עצמם, ועוד טפח לקיר, אז כמה נשאר? טפחיים, עוד 2 טפחים, כן, מתשעה טפחים הורדנו, שישה ללוחות ועוד אחד לקירות, נשאר עוד 2 טפחים. כן, אני לוקח כל זה ביחד, 7 טפחים, עוד 2 טפחים נשאר. וטפחיים לשילוט, מלשון שליטה, לשלוט. מקום שספר תורה מונח, שיש אפשרות להוציא את הספר תורה, להכניס את הספר תורה. אם הכל יהיה ממש דחוק, אין לכם מקום להכניס את הידיים. לכן היה צריכים שיש שם איזה 2 טפחים, שאפשר להוציא ולהכניס את הספר תורה, לשלוט. על ההוצאה והכנסה של הספר התורה. עד כאן דיברנו על דעתו של רבי יוחנן, שכשאנחנו מדברים על העמידות של הארון, 2.5 אמות, אמה וחצי, כל אמה זה 6 טפחים, כמו דעתו של רבי מאיר במסכת כלים. עכשיו הגמרא עוברת לדעה השנייה. רבי שמעון בן לקיש אמר, האמה שעליה אנחנו מדברים במידות של הארון, באמה בת 5 טפחים היה אהרון עשוי. מן תנא במשנה, איפה מצאנו תנא שסובר שהמידות של אהרון באמה בת 5 טפחים? זה דעתו של רבי יהודה, דתנינן תמן, כמו שכבר הבאנו מקודם, מה שכתוב במסכת כלים משנה. רבי יהודה אומר, רק אמת הבניין של בית המקדש היא באורך של 6 טפחים. לעומת זאת, האמה של הכלים היא 5. והרי ההן, אהרון, הרי אהרון, כלי הוא כלי שהיה בבית המקדש, אז האמות שלו נמדדות ב5 טפחים. וכשכתוב שאהרון היה 2.5 אורכו, אז על דעתי דרבי יהודה דו אמר, שאמר, באמה של 5 טפחים היה אורכו, אז היה 5 טפחים, זה היה המידות של האמה, והיה לנו הרי 2 אמות ומחצה, האורך של אהרון, אז היה אורכו עשוי 12 טפח ומחצה. למה? דכתיב, 2.5 אורכו של אהרון, כל אמה זה 5 טפחים. אמתה, 5. אמה אחת, 5 טפחים. ועוד אמתה, עוד 5. עוד אמה, עוד 5 טפחים. סך הכל 10 טפחים. ועוד פלגות, אמתה, עוד חצי אמה, שאמה שלמה זה 5 טפחים, אז חצי מ5, 2.5. תראו פלג. אז היה לנו 12.5 טפחים, האורך של אהרון. בסדר גמור? 12.5 טפחים. ולתוכו צריך להכניס את 4 הלוחות. וארבעה לוחות היו בו. למה 4? הרי יש רק 2 לוחות. טוב, יש 2 שלמים, הלוחות האחרונות, ו2 שבורים, הלוחות הראשונות שנשתברו. דכתיב אשר שיברת גם אותם ושמתם בארון ביחד עם הלוחות שאני הולך לכתוב, הלוחות האחרונות. כמו שדרשנו קודם. עכשיו, כאן, לפי הדעה של רבי יהודה ורבי שמעון בן לקיש, הלוחות לא היו מונחות לאורך. זאת אומרת, אתה מדבר על הארון, האורך שלו, זה... יש את האורך והרוחב. אז לפי דעתו של רבי מאיר אמרנו, שהעמידו את הלוחות אורכם לרוחב הארון. זאת אומרת, יש את הרוחב של הארון, יש את הרוחב של הארון, העמידו ברוחב 4 לוחות וספר תורה. לפי דעתו של רבי יהודה, זה לא היה ככה, זה היה לאורך. זאת אומרת, השכיבו את הלוחות, שזה הולך ככה, שהאורך של הלוחות היה באורך של הארון. ויוצא אם כן, היו בעצם 2 לוחות שוכבות, ועוד 2 לוחות שוכבות אחריהם. זה הצורה, מי שזה מסתדר לו, כן? אולי נצייר את זה ככה בשביל להמחיש, מי שאין לו תמונה, הכי טוב לראות תמונות, יש במהדורה של מאורות הדף היומי, הם הוציאו לאור גמרא, מסכת שקלים, בסוף יש להם ביאור נפלא ביותר, אנחנו הולכים בעקבות הביאור שלהם, שזה לפי גרסת הגאון מווילנה, ולפי פירוש התקלין חדתין, כמו שאמרנו בפתיחה למסכת, אז הם יש להם גם כן תמונות מאוד מרהיבות וממחישות, איך היה הצורה שהכניחו את הלוחות בתוך הארון. אבל גם מי שאין לו את התמונות האלה, ננסה להמחיש את זה. לפי מה שאמרנו עד עכשיו, לפי דעתו של רבי מאיר, לפי דעת רבי יוחנן גם, הלוחות היו עומדות, לוח, עוד לוח, עוד לוח, עוד לוח, ואז הספר תורה. ככה זה בכל האורך של הארון. לעומת זאת, לפי דעת רבי יהודה, וכך גם אומר רבי שמעון בן לקיש, זה היה שוכב. 2 לוחות שוכבות, ואחריהם עוד 2 לוחות שוכבות. ואז לא היה מקום כבר יותר לספר תורה. הגמרא תעמיד בהמשך, שאת הספר תורה הניחו על גבי מדף שבנו בצד הארון. זאת אומרת, יש את הארון, שהוא סגור, העמידו עליו כזה מן מדף, שעליו הניחו אותה, השכיבו אותה, את הספר תורה. עכשיו אני אלך לפרט את זה לפי המידות המדויקות. אז ככה, והלוחות הרי היו כל אחד, ואחד, אורכן 6 טפחים ורוחבן 3 טפחים. בזה אין ויכוח. זה גם רבי יהודה מסכים, לגבי הלוחות עצמם. כל הוויכוח זה על הגודל של הארון. עכשיו, תן אורכן של לוחות לאורכן של ארון. תשכיב את הלוחות באורך של הארון. אז אם ככה, יוצא. הרי הלוחות, האורך שלהם 6 טפחים. הארון, האורך שלו 12.5 טפחים. אז ככה, 6 טפחים לזוג אחד של לוחות, ועוד 6 טפחים לעוד זוג של לוחות, סך הכל 12 טפחים. נשאר לך חצי טפח. נשאר לך חצי טפח. נשתייר שם חצי טפח. עכשיו, זה לא היה במרווח, בתוך הארון עצמו, אולי עם שיעור קטן, שאומר משנת אליהו, בהפרש, באצבעות, בתפחים, יש טפח של 6 אצבעות, 4 אצבעות, לא נכנס לזה כרגע, אבל בעיקרון זה היה די מלא. כי הרוח הקיר עצמו היה ברוחב של אצבע. אצבע לכותל מכאן ואצבע לכותל מכאן. זאת אומרת, היה האובי של הדופן של הארון עצמו, לפי דעתו של רבי יהודה, היה ברוחב של אצבע אחד סך הכל. וזה 2 אצבעות, זה בעצם הרוחב של חצי טפח. אם אתה אומר שמדברים פה על אצבע, שיש 6 אצבעות בטפח אחד, כמו שרוצה לטעון המשנת אליהו, אז אם כן יוצא שבעצם זה קצת, שיש עוד קצת רווח. זאת אומרת, אתה מדבר על, יש לך חצי טפח, שזה בעצם 3 אצבעות, לפי האצבע, יש הרי, כשאתה אומר כמה אצבעות יש בטפח, אז תלוי איזה אצבע אתה מדבר. אם אתה מדבר על האגודל, אז האגודל יש סך הכל 4 אצבעות. כי האגודל הוא רחב, אז יש 4, איך זה הולך? 4 אגודלים יש בטפח אחד. אבל אם אתה מדבר על האצבע הדקה יותר, שממנה יש 6 אצבעות בטפח, אז המשנת אליהו טוען שהאצבע של הרוחב פה של הארון, של הדופן של הארון, מדברים על אצבע שיש ממנה 6 אצבעות בטפח. אז אם כן יוצא, שחצי טפח זה 3 אצבעות כאלה. אז נשאר לך עוד אצבע אחת, בשביל שיהיה אפשרות ככה להכניס פנימה את הלוחות ולהוציא אותם, שיהיה קצת רווח שם בפנים. אצבע לכותל מכאן, אצבע לכותל מכאן, אז סך הכל יש לנו שמילינו את כל המקום. היה לנו 12.5 טפחים. 12 טפחים לוקחים רק האורך של 2 הלוחות, כי כל אחד מהלוחות זה 6 טפחים. ועוד חצי טפח זה הדפנות של הארון עצמו, זה האורך. עכשיו, רוחבו של ארון, אתה מדבר על אמה וחצי, כל אמה זה 5 טפחים. אז אמה אחת, הנה הגמרא מפרטת, רוחבו של ארון 7 טפחים ומחצה, למה? דכתיב אמה וחצי רוחבו. עכשיו, אמתה, כל אמה, זה 5 טפחים, אז אמה זה 5 טפחים. עכשיו, זה אמה וחצי, אז כמה זה פלגות אמתה, כמה זה חצי מחמישה טפחים? תראי ופליג, 2.5 טפחים. אז יש לנו סך הכל 7 טפחים ומחצה, הרוחב של הארון. תן רוחבן לרוחבו של ארון. הרוחב של הלוחות, שהוא 3 טפחים, תן אותם לרוחב של הארון, שהוא 7.5 טפחים. הרוחב של הארון. אז כמה זה, יש לך, אתה משכיב את הזוג של 2 הלוחות, כל לוח זה 3 טפחים, סך הכל 6 טפחים, והרי הרוחב של הארון עצמו זה 7.5 טפחים. אחרי שהורדת את 6 טפחים מ7.5, כמה נשתייר שם? טפח ומחצה. מה עושים עם הטפח ומחצה הזה? אז מהחצי טפח, אז זה לדפנות. אצבע אחד לכותל מכאן, מצד אחד, ואצבע אחד לכותל מכאן, לצד השני, ונשאר עוד טפח, אז חצי טפח מכאן וחצי טפח מכאן לשילוט, לשלוט כשמכניסים את הלוחות פנימה ומוציאים אותם החוצה, שיהיה איזשהו מרווח להשחיל את האצבעות כדי שיהיה אפשר להכניס פנימה את הלוחות. אז אם כן דיברנו על המידות של הארון, ולפי זה על המידות של הלוחות, ואיך הצלחנו לשלב בפנים את הלוחות בתוך הארון. עכשיו מביאה הגמרא איך היה עשוי הארון עצמו. הרי הארון היה מעץ, עצי שיטים, והוא היה מצופה בזהב טהור מבחוץ ומבפנים. מביאה הגמרא 2 דעות איך בדיוק היו מצפים את הארון. לפי הדעה הראשונה, לא ציפו את העץ בציפוי על העץ עצמו, אלא כיצד עשה בצלאל את הארון? רבי חייא אמר, או רבי חנינא, 3 תיבות עשהו. הוא עשה את זה משלוש תיבות. 2 תיבות של זהב, ועוד תיבה אחת של עץ. ואיך היו עושים את זה? אז ככה. קודם כל, היה התיבה הכי קטנה מזהב. היא הייתה צריכה להיות התיבה הפנימית. אז הוא נתן את התיבה של זהב בתוך התיבה הבינונית, שהיא הייתה עשויה של עץ. ואז הוא לקח עוד תיבה מזהב גדולה יותר, והכניס את התיבה של העץ עם התיבה של הזהב בתוך תיבה של זהב. ואז ככה הוא ציפה הוא. זאת אומרת, יש לך ארגז אחד רחב מאוד מזהב, בתוכו מכניסים ארגז קצת יותר קטן מעץ, הוא נכנס פנימה, ואז מכניסים פנימה לתוך התיבה מעץ, עוד תיבה מזהב, יוצא אם כן, שאתה מסתכל בחוץ, אתה רואה רק זהב, גם מבחוץ וגם מבפנים, אתה רואה רק זהב, אז הוא מצופה בזהב. דכתיב, הפסוק אומר, וציפית אותו, את הארון עץ, זהב טהור, מבית, מבפנים, ומבחוץ, גם מבחוץ, והפסוק מוסיף ואומר, תצפנו. מה היית עמוד לומר, תצפנו? כבר כתבת וציפית אותו, זהב טהור. להביא שפתו העליונה, זה בא ללמד, חוץ מזה שלקחנו ארון גדול מזהב, הכנסנו לתוכו ארון קטן יותר מעץ, והכנסנו לתוכו עוד ארון קטן יותר מזהב. איך זה נראה עכשיו? אתה מסתכל במבט, ממעוף הציפור, מה שנקרא, מלמעלה. אתה רואה כאן כמו סנדוויץ' כזה. זהב, עץ, זהב. זה לא אמור להיות ככה. אתה אמור לראות רק זהב גם מלמעלה. אז מה עשו? הארון הפנימי, הוא היה עם שוליים כאלה, החוצה. הוא היה ללמעלה, היה את הדפנות שלו, ואז הם יצאו החוצה בשביל לחסות את העץ, כדי שכולו ייראה כמו ארגז אחד שכולו מזהב. זה הם לומדים ממה שכתוב, את התוספת מילה תצפנו. עד כאן למדנו דעה אחת שסוברת שעשו את הארון שלוש תיבות. דעה שנייה, רבי שמעון בן לקיש אמר, תיבה אחת עשו, בצלל עשה ארון אחד מעץ, וציפה הוא, פשוט מאוד, הוא ציפה את זה בזהב, כמו שמצפים עץ בזהב, דכתיב וציפית אותו זהב טהור מבית ומבחוץ. שאלת השאלה, לפי דעתו של רבי שמעון בן לקיש, מה אתה מול לומר תצפנו? למה מוסיפים את המילה הזאת? הרי מספיק שיהיה כתוב וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ. התורה מוסיפה אחר כך את המילה תצפנו, למה? אמר רבי פנחס, להביא שיש לצפות גם בין נסר לנסר, בין הנסרים עצמם. הרי לא עשו את הארון מעץ שהוא כולו יחידה אחת, מקשה אחת, אלא העץ עצמו היה נסרים, נסרים. אז בין נסר לנסר גם ציפו בזהב לפי דעתו. עכשיו עוברים ללוחות עצמם שהיה כתוב עליהם את עשרת הדיברות. כיצד היו הלוחות כתובים? הרי היו חוקקים את עשרת הדיברות על גבי הלוחות. איך כתבו את עשרת הדיברות על גבי הלוחות? נביאה הגמרא קודם כל את הדעה שכולנו מכירים. רבי חנינה בן גמליאל אומר, חמישה על לוח זה וחמישה על לוח זה, כמו שכולנו יודעים. יש עשרת הדיברות, חמישה דיברות על הלוח הימני, ועוד חמישה דיברות על הלוח השמאלי. רבנן אמרי חידוש גדול, אבל להתכונן, יש חידושים יותר גדולים. הם אומרים שכל העשרה דיברות היו כתובים גם על לוח זה, וגם אותם עשרה דיברות היו כתובים גם על הלוח זה, גם על הלוח השני. שנאמר, ויגד לכם את בריתו אשר ציווה אתכם לעשות, עשרת הדברים, ויכתבם את עשרת הדיברות, פעמיים כתב אותם, לשון רבים, על שני לוחות האבנים. עשרה הדיברות הוא כתב גם על לוח זה, ואת אותם עשרה הדיברות הוא כתב גם על הלוח השני, גם על הלוח זה. זה דעת חכמים. זאת אומרת שאותם עשרת הדיברות היו כתובים פעמיים. רבי שמעון בן יוחאי אומר, הם היו כתובים 20 דיברות על לוח זה, ועוד 20 דיברות, אותם 20 דיברות גם על לוח זה. מה פירוש? בעצם יש רק 10 הדיברות. רק מה? לפי דעתו, כתבו על כל לוח את 10 הדיברות מקדימה, ואת 10 הדיברות מאחורה. וכן על הלוח השני, 10 הדיברות מקדימה, 10 הדיברות מאחורה. אז על כל לוח היה 20 דיברות. בעצם אותו דיבר היה כתוב פעמיים. בצד אחד, מקדימה ומאחורה. שנאמר, כתובים משני עבריהם. היו הלוחות כתובים. ומכיוון שכתבו את כל 10 הדיברות, על כל לוח, אבל כתבו את זה משני הצדדים, גם מקדימה וגם מאחורה. אז סך הכל, על כל לוח היה 20 דיברות, שתי הלוחות 40 דיברות. זאת אומרת, אותו 10 דיברות היו כתובים 4 פעמים. רבי סימאי אמר, חידוש עוד יותר גדול, היו כתובים בכל 4 צדדים של הלוח, היו כתובים 10 הדיברות. 40 על לוח זה ו-40 על לוח זה. זאת אומרת, היה לוח אחד, זה היה גובה של 6 טפחים, רוחב 3 טפחים, על 3 טפחים. זה היה כזה מין ריבוע. אז על כל צד מהריבוע היו כתובים כל 10 הדיברות. גם על הלוח הזה, אז 40 דיברות על כל, על הלוח הזה, וגם על הלוח השני עוד 40 דיברות. דכתיב, מזה ומזה הם כתובים. מכל הצדדים הם היו כתובים. כמו הצורה של תטרוגה, כמו מרובע. תטרוגה הכוונה מרובע. טוב, אז זה בעצם כל הדעות שאנחנו מכירים לגבי כמה דיברות ובאיזה צורה היו, זאת אומרת ככה, יש את 10 הדיברות, רק באיזה צורה וכמה פעמים היו כתובים 10 הדיברות על גבי שתי הלוחות. עכשיו, מביאה גמרא חידוש גדול. חנינה בן אחי רבי יהושע. חנינה בנו של אחיו של רבי יהושע, זאת אומרת, הוא היה אחיין של רבי יהושע, אומר. בין כל דיבור ודיבור, בין הדיברות, דקדוקיה ואותיותיה של תורה, הדקדוקים והאותיות של כל התורה כולה, היו בין הדיברות של 10 הדיברות. דכתיב על 10 הדיברות שהם היו ממולאים בתרשיש, תרשיש הכוונה ים הגדול, כמו ים הרבה, כמו הים הגדול שהוא מלא בגלים קטנים, לגמרא מיד מבארת. רבי שמעון בן לקיש, כדהבה מתי הדין קריה, כשהוא היה מגיע לפסוק הזה, הווה אמר, הוא היה אומר, יפה לימדני, מה שעכשיו למדנו, את דבריו של חנניה בן אחי רבי יהושע, שכתוב שהעשרת הדיברות היו ממולאים בתרשיש, הם היו ממולאים כמו הים הגדול. מה הים הזה? יש גל גדול ועוד גל גדול, אבל בין גל גדול לגל גדול יש הרבה גלים קטנים. כך גם אותו דבר לגבי 10 הדיברות, הם יהיו ממולאים אותם דיברות בתרשיש כמו הים הגדול בגלים קטנים. בין כל דיבור ודיבור היה דקדוקיה ואותיותיה של תורה. לדעת לקרוא בין השורות כמו שאומרים. אמר רבי תנחומה, התקשית קומי דרבי פנחס. יש לי קושייה. קודם דיברנו על הסדר איך הניחו את הלוחות בתוך ארון ברית השם. ואמרנו לפי דעתו של רבי מאיר, שהיה מקום גם להניח ספר תורה. אז כרבי מאיר ניחה, מובן. אבל לפי דעתו של רבי יהודה קשיא, אנחנו הרי יודעים שספר תורה היה מונח גם שם בקודש הקודשים. אז ספר תורה היכן היה מונח, אין מקום בארון לספר תורה. עונה הגמרא על דעתי דרבי יהודה, לפי דעתו של רבי יהודה, כמין גלוסקיה, הכוונה כמין מדף, עשו לו מבחוץ, יש את הארון, התקינו לו מדף בצד שלו, והספר תורה מונח בתוכו על המדף הזה. שואלת הגמרא, מה הייתה עמד רבי יהודה? מאיפה לוקח את זה שהספר תורה לא היה מונח בתוך הארון בפנים, אלא בצד הארון, אומר פסוק מפורש, דכתיב, לקוח את ספר התורה הזה, ואיפה שמתם אותו? מצד ארון ברית השם, וגומר, לא בתוך הארון. דרך אגב, רבי מאיר בגמרא, במסכת בבא בתרא, בדף י' עמוד ב', הוא מסביר מה פרוש מצד ארון ברית השם. הכוונה שאתה מניח את זה בתוך הארון, אבל בצד. יש מקום בצד, בתוך הארון, לשים את הספר תורה. טוב, אז יש מקור לדבריו של רבי יהודה, ששמו את ספר תורה בצד ארון ברית השם, ולא בתוך ארון ברית השם. מה הייתה מדי רבי מאיר, הוא סובר שכן הניחו את הספר תורה בתוך הארון, לכתיב, ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה. הכפורת זה המכסה מלמעלה של הארון. זאת אומרת, כבר הנחנו את הלוחות, מכיסינו את הארון כבר, הוא מכוסה. ואז כתוב, אחר כך, ולארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. מה זה העדות? זאת אומרת, כבר סגרנו את הארון, מה צריך לתת את העדות? אלא לפי דעתו, עדות כאן הכוונה לספר תורה, שנכתב במשך 40 שנה בהמשך, את זה בסוף הכניסו גם כן בתוך, פתחו בחזרת הארון, והכניסו את ספר תורה בתוך הארון ברית השם. שואלת הגמרא על דעתי דרבי יהודה, מה הוא יענה? מה הוא יסבור? הרי לפי דעתו שמו את הספר תורה בחוץ. אבל כאן כתוב, אל אהרון תיתן את העדות אשר אתן אליך. ואת הגמרא הוא יסבור, הוא אמר, דו אמר, הוא יאמר, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אין הוכחה מהפסוק הזה, כי לא, הסדר של הפסוקים והסדר בתוך הפסוקים לפי דעתו, לא חייב ללכת לפי הסדר כמו שזה היה באמת. אלא, באמת כאילו היה כתוב כאן, ולארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. ורק אחר כך ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה. אז העדות שמדברים פה זה הכוונה באמת ללוחות. ספר תורה היה מונח על גבי מדף בחוץ. הביאה הגמרא מאמר של רבי פנחס, שאמר את זה בשם רבי שמעון בן לקיש. צריך לדעת שהמאמר הזה על פי קבלה יש בו סודות גדולים מאוד. אנחנו נסביר את הפירוש הפשוט. תורה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, היא הייתה אש לבנה, חרוטה באש שחורה. כמו שכתוב שחור על גבי לבן. חרטו על גבי האש לבנה באש שחורה. זה היה כתוב שחור על גבי לבן. מובללת מאש. התורה היא בלולה באש. חצובה באש. נתונה מתוך האש. נתונה באש. שנאמר מימינו של הקדוש ברוך הוא. אש דת למו. נתנה אש, תורה שהיא כמו אש דת, נתנו אותה למו להם, לעם ישראל ניתנה תורה שהיא כאש, כמו שהפסוק אומר, הלוקות דבריי כאש, נאום השם, ועד כאן דף ט' זין.